10 דקות. אין דפים, אז אנחנו נתחיל בעל פה את מה שאנחנו אמורים להמשיך בדף מספר 17. אני לא זוכר בדיוק את הסדר בדף מספר 17, אבל אחת הפסקאות שמופיעות שם זה בספר אורות התחייה, פסקה כ"ח. עדיין ארץ ישראל, ועדיין אנחנו רוצים להבין את הייחודיות, את הייחודיות של תכונת הקדושה שבארץ ישראל. כלומר, בזה אנחנו עוסקים, שעד היום בעצם מה שלמדנו, שיש בארץ ישראל שתי בחינות. בחינה אחת זאת הבחינה הרוחנית הקודשית, של לשון עיניך רואה, בחינה שנייה, הבחינה המעשית שנגיע אליה בהמשך. אז אנחנו עדיין רוצים לחדד את הנקודה שמבטאת את התכונה המיוחדת של קדושת ארץ ישראל. כרגע מה שאמרנו, כלומר עד לכאן מה שאמרנו בעצם, זה שהקדושה מופיעה דרך שני המסלולים שהם בעצם אחד, כנסת ישראל, כנסת עם ישראל וכנסת ארץ ישראל, ודרך המסלולים האלה הקדושה בעצם מופיעה לכל העולם כולו. אז זה באופן עקרוני, כלומר זה באופן כללי שיש קדושה במקום, והקדושה שבמקום מתפשטת על הקדושה שבמרחב. והתמצית שלה היא בארץ ישראל. היום, או בדף 17, נברר אולי קצת יותר את התכונה של הקדושה הזאת. כלומר, זה שיש בארץ ישראל לא רק אדמה, אלא גם שכינה. בסדר? זה הבנו, יש שנה עיניך עורד. וזה שהקשר שלנו עם הארץ הוא לא קשר טבעי, אלא קשר רוחני, בזה עסקנו. והקדושה של ארץ ישראל היא מטבע הבריאה, היא לא תלויה אם עם ישראל פה או לא פה, אם הוא שומר מצוות או לא שומר מצוות. כל זה הבנו. אבל מהי התכונה המיוחדת של קדושת ארץ ישראל, של השכינה שבארץ ישראל? כמו שאחרי שהבנו שיש בעם ישראל שתי בחינות, יש כנסת ישראל ויש עם ישראל, יש את השורש הרוחני ויש את הבחינה המעשית, אחר כך ביררנו בזמנו מה התכונה של כנסת ישראל. אז אמרנו שהתכונה של עם ישראל בשורשו זאת תכונת הכוליות, ונגענו בתכונה הזאת מכמה צדדים. אז אותו דבר בדיוק ביחס לארץ ישראל, וזאת הפסקה שבדקות הקרובות ננסה להבין אותה. אז שוב, אורות התחייה, פסקה כ"ח, פסקה עין זין. אולי מאמר חז"ל קודם כל, שקודם אורות התחייה, אם יש פה ספרים אז אולי כדאי לחלק. ספר אורות, עמוד עין זין, פסקה כ"ח, אורות התחייה, פסקה כ"ח. ידועים שני מאמרים בחז"ל שלכאורה סותרים אחד את השני. מצד אחד כתוב שכל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה עמהם. כלומר, לכל מקום שעם ישראל גלה, השכינה גלתה איתו. מצד שני כתוב, מעולם לא זזה שכינה מכותל מערבי. תודה רבה. מעולם לא זזה שכינה מארץ ישראל. אם כן, לפי זה יוצא שכשעם ישראל גלה לחוץ לארץ, השכינה נשארה בארץ ישראל. אם כן, איך אפשר להסביר לכאורה את הסתירה בין שני המאמרים האלה? אז ההסבר הפשוט הוא שיש קדושת המקום שהיא קדושה קבועה, ויש קדושת האדם שהיא קדושה שמתווספת על גבי קדושת המקום, ויש גם קדושת הזמן. אז יש קדושה במקום שהיא מעולם לא זזה מארץ ישראל, הקדושה של ארץ ישראל, ויש קדושת האדם שכשעם ישראל מגיע לארץ ישראל אז הוא מוסיף קדושה על הקדושה הראשונה. כלומר, קדושת האדם מתווספת על קדושת המקום. הקדושה של עם ישראל מתווספת על קדושת ארץ ישראל. לפי זה יוצא שהקדושה שירדה איתנו לגלות היא קדושת האדם, היא קדושת עם ישראל. הקדושה שלא זזה מארץ ישראל היא קדושת המקום, היא קדושת ארץ ישראל. זה ההסבר הפשוט. אפשר להוציא את הקדושה, בדיוק. אפשר להוציא, אפשר רק להוסיף. אבל הרב קוק, כאן בפסקה הזאת, פסקה כ"ח, כל השם בכוח, מברר את הנקודה הזו אולי בצורה קצת יותר יסודית, ואומר, וזה בדיוק מה שלמדנו ביחס לעם ישראל, שהקדושה מתחלקת בעצם לשני סוגי קדושה. יש באופן עקרוני שני סוגי קדושה. יש קדושה שהרמח"ל למשל בספר מסילת ישרים קרא לה טהרה. ויש קדושה שהרמח"ל בספר מסילת ישרים קרא לה קדושה. ושם למשל כשהוא מדבר במידת הקדושה בסוף, אז הרמח"ל אומר שהאדם שהגיע למדרגה מסוימת, תכף נראה מהי, הגיע למדרגת הטהור, אבל לכלל קדוש לא הגיע. אם כן, יש מושג של אדם מרומם שהגיע למדרגת הטהרה, אבל לא הגיע למדרגת הקדושה. מה ההבדל בין טהרה לבין קדושה? אומר שם הרמח"ל. ההבדל העקרוני בין האדם הטהור לקדוש לבין הטהרה, או לבין הטהרה ביחס לקדושה, הוא שהטהרה זה בעצם מבט על החיים, שיש הפרש בין הקודש לחול, בין השמיים לארץ, בין הרוח לחומר. עכשיו, ברור שיש הפרש, אבל לפי התפיסה הזאת ההפרש הוא כל כך גדול, שהרוח לא יכולה להתגלות בחומר, שהקודש לא יכול להתגלות בחול. ולכן הקדושה במדרגה הראשונה שלה, זאת אותה קדושה שהיא נגד הטבע, שהיא נבדלת מן הטבע, שמצד אחד היא מרוממת מעל הטבע, ומצד שני היא לא מסוגלת להתגלות בתוך הטבע. לקדושה הזאת קורא הרמח"ל טהור. אם מדברים עכשיו על אדם, אומר הרמח"ל, המשל הדבר יהיה אדם, שהוא חייב להיפגש עם החיים בעולם הזה, מה אפשר לעשות, הוא חייב לאכול, הוא חייב לישון וכו'. אבל המפגש שלו עם כוחות החיים הטבעיים, הוא מפגש של בדיעבד. ואם היה, כך כותב הרמח"ל, ואם היה אפשר בלתם, אם היה תלוי באדם, והיה אפשר בלי המפגש עם כוחות החיים הטבעיים, לפי התפיסה הזאת, האדם הזה היה מעדיף את המצב הזה, של להתנזר ולהתנתק לגמרי מהטבע. אבל מה נעשה? הוא לא יכול. אז הוא נפגש עם הטבע בממד ההכרחי של החיים. אומר הרמח"ל, זה נקרא אדם טהור. אדם גדול, האדם הזה. הוא לא מכור לטבע, הוא לא משועבד לחומר. הוא לא שבוי ברובד הנמוך של האדם ושל העולם. אבל מצד שני, הוא לא מסוגל להעלות את הרובד הנמוך והשפל של האדם ושל העולם. ולכן האדם הזה הוא בכלל טהור. אבל לכלל קדוש לא הגיע. חשוב אולי להעיר הערה ששם הוא לא מזכיר, אבל אולי אפשר לגבי זה להזכיר, שבעלי החיים הקרובים יותר אל אלוהים נקראים טהורים. בני אדם, בפרט עם ישראל, הקרובים יותר אל אלוהים, נקראים קדושים. קדושים תהיו, אבל הבהמה היא לא נקראת בהמה קדושה, נקראת בהמה טהורה, מול טמאה. אם כן, ההפך מטמא, אז תלוי. אם זו קדושה נבדלת, הוא טהור. אם זו קדושה מתגלה דרך הטבע, אז זה קדוש. אז עם ישראל הוא עם קדוש. בעלי החיים, מקסימום, יכולים להיות טהורים, כלומר לא טמאים. הייתי אומר שההגדרה של המושג טהרה זה לא טמא. ההגדרה של המושג קדושה זה קדוש. כלומר, טהרה זה יותר הגדרה על דרך השלילה. מה אני לא? אני לא טמא. אז אני לא, אני מתחבר אל החיים הטבעיים, כי אין לי ברירה. זה יותר הגדרה של, על דרך השלילה. מה שאין כן קדושה זאת הגדרה על דרך החיוב. ולכן אומר כאן הרב, הקדושה שירדה איתנו לחוץ לארץ, כל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה עמהם, איזה קדושה מדובר? קדושה נגד הטבע. אותה הקדושה שקראנו לה עכשיו טהרה, כלומר אותה הקדושה שלא מסוגלת להתגלות בחיים הטבעיים. אבל הקדושה שנשארה בארץ ישראל ומעולם לא זזה מארץ ישראל, היא קדושה יותר עליונה. היא הקדושה שבטבע עצמה. עכשיו לא לשכוח מה שדיברנו כבר, וזה בדיוק אותו עיקרון, שאם התכונה של ארץ של עם ישראל, מבחינת כנסת ישראל, היא תכונת הכולליות, וראינו שהתכונה של עם ישראל זה לגלות את הקודש בטבע, ולכן הקדוש ברוך הוא ביום הראשון שהגענו להר סיני לא דיבר איתנו, כי אי אפשר לגלות תורה, או אי אפשר, לא היית יכול לגלות תכונת ישראל כשהגוף חלש בצורה מלאה. אותו דבר בדיוק, אותו העיקרון של תכונת הכולליות שנמצאת בעם ישראל, אותה תכונה נמצאת בארץ ישראל. עכשיו בואו נקרא את מה שכותב הרב. הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל. הרב נראה לפני שהוא נפטר, אז הוא שר, אז הוא אמר, ואחרי זה הלחינו את זה לשיר, אז ממש לפני שהוא נפטר הוא אמר ככה, הוא אמר, קדושה, קדושה אני מבקש. ואז הוא אמר, תנו לי קדושת ארץ ישראל. אני מבקש קדושה. השאלה איזה קדושה? הוא אמר הרב נריה זצ"ל, אני מבקש קדושת ארץ ישראל. קודש קודשים אני מבקש. אני מבקש קדושה שמסוגלת להתגלות בטבע. רוח שמסוגלת להתגלות בחומר. ולכן כשלמדנו מקודם, בפעמים הקודמות, שארץ ישראל היא קדושה בעצמותה, באדמתה, שזה נשמע דבר שקשה לנו להבין אותו, עכשיו אולי קצת יותר קל להתחבר אליו. כלומר, הטבע של ארץ ישראל הוא קדוש. הגוף, הארץ ישראלי, גוף האדמה הוא קדוש. כמו שהרב כותב בהמשך באורות, שגוף הבשר של עם ישראל הוא גוף קדוש. הבשר פיזית של עם ישראל הוא בשר קדוש, כותב הרב. לא כדאי לקרוא את זה. אותו דבר הבשר, אם אפשר לקרוא לזה, של ארץ ישראל. אני קורא אולי פסקה אחת שהיא מבטאת את שתי התכונות האלה ביחד. אורות ישראל, פרק ת', פסקה ח', ועוד נדבר על זה. בארץ ישראל אפשר להשיג איך שהבשר של הגוף הישראלי הוא קדוש ממש כקדושת הנשמה. זה רק בארץ ישראל אפשר להשיג. עוד פעם, בארץ ישראל אפשר להשיג איך שהבשר של הגוף הישראלי, שלא תהיה טעות, הבשריות, הגופניות, החומריות, הטבעיות, הבשר של הגוף הישראלי הוא קדוש ממש. ודאי ברמת החברה, כל מה שהוא הבשר של הגבייה הלאומית שלנו, כלומר, כל מערכות החיים הלאומיות שלנו, וגם ברובד הפרטי זה נכון. ולכן אומר הרב, ואין צורך כל כך להרגיז את הגוף ממנוחתו הטבעית. כלומר, בחוץ לארץ יש מאבק בין נשמה לגוף. בארץ ישראל אין כל כך מאבק. כי אם להעלותו את הגוף ולהתאימו, טעם האמת של חיי הקודש השופים בקדושת הארץ. בדיוק הפסקה שלנו. כן, מהי קדושת הארץ? הקדושה מתגלה בטבע. ובמילא, רק פה עם ישראל באמת יכול לגלות את קדושת הבשר שבו, ולא רק את קדושת הנשמה שלו. טוב, עוד נדבר על זה. בואו נחזור לפסקה שלנו. אורות ישראל, פרק ת', פסקה ח'. תח. תח הוא איננו מראות בגלות את הפסקה הזאת. אבל בארץ ישראל אפשר לראות את זה, אפשר להרגיש את זה, אפשר לחוש את זה. בואו נחזור אלינו. הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל. והשכינה שירדה בגלות עם ישראל הוא הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. אבל הקדושה הלוחמת נגד הטבע, אומר הרב, אינה קדושה שלמה. כי קדושה שמבדילה בינה לבין החול, בינה לבין הטבע. אם כן, היא לא מסוגלת להתאים, כמו שקראנו עכשיו, ולהרים ולהעצים את הטבע. הפוך, היא נבדלת מן הטבע, ובעצם מפקירה את הטבע, ובעצם נותנת לטבע לטבוע בטבעיותו, והיא כביכול בורחת ממנו ומתעלה במרומי קודשה. אז הקדושה הזאת, שמפקירה חלקים במציאות, שלא מסוגלת להרים את הכל אל הקודש העליון, הקדושה הזאת היא קדושה חשובה מאוד, אבל היא קדושה חלקית. לכן, אבל הקדושה הלוחמת נגד הטבע, אינה קדושה שלמה. צריכה היא להיות בלועה, הקדושה הזאת נגד הטבע שירדה איתנו לגלות, צריכה היא להיות בלועה בתמציתה העליונה, בקדושה העליונה, חוזר הרבה פעמים על הביטוי קדושה העליונה, גם בפסקה שלמדנו בעיני השבת, ב', שהרבה בחוש עתק ביום הראשון, גם שם הרב משתמש בביטוי הזה, הקדושה העליונה, שמה היא הקדושה היותר עליונה? שהיא הקדושה שבטבע עצמה. אותה הקדושה שיורדת, שיכולה לרדת עד לחולי חולין, עד למטה, ולגלות את הערך הפנימי הרוחני הקדושתי של הטבע של העולם התחתון הזה. שהוא, כלומר, הקדושה שבטבע עצמה, שהוא יסוד תיקון עולם כולו ובסומו הגמור. ממילא והקודש שבגולה, נגד הטבע, יחובר אל קודש הארץ בטבע, אומר הרב נפלא על פי הגמרא, ועתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל. מה זאת אומרת? זה לא רק פסוק או מאמר בחז"ל, יותר נכון, שמבטא קיבוץ גלויות, יותר עמוק מזה. בית הכנסת זה העבודה שאנחנו עובדים את השם דרך הלב. תפילה. בית המדרש זאת העבודה שאנחנו עובדים את השם דרך השכל. אם כן, עבודת השם דרך הלב ועבודת השם דרך השכל, שהופיע בצורתה הקדושתית החלקית בגלות של קדושה נגד הטבע, עתידה אותה קדושה חלקית, גם קדושה שהופיעה בלב וגם קדושה שהופיעה בשכל, בית כנסת ובית מדרש, עתידה להתקבע במקומה השלם והמוחלט. והנצחי והקבוע בארץ ישראל. אם כן, עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל, זה לא רק פסוק שמבטא אל תדאגו יהיה קיבוץ גלויות, שגם זה נכון, והנה ברוך השם אנחנו זוכרים לזה, אלא אותה עבודת השם שהופיע דרך שני המסלולים של הלב ושל השכל בחוץ לארץ, שבעצם ביטאה את הקדושה שהיא נגד הטבע, עתידה להיבלה אותה קדושה נגד הטבע בקדושה יותר עליונה שהיא קדושה שבטבע עצמה, ומלא כל עבודת השם שעובר דרך הלב ודרך השכל, תשתדרג למדרגה הרבה יותר כוללת, הרבה יותר שלמה, הרבה יותר עליונה. זאת הקדושה העליונה. אם כן, מה למדנו מכאן? שהתכונה, זה לא סתם שבארץ ישראל יש קדושה. לעומת מקומות אחרים שאין בהם קדושה, ואיני שם אלוהיך הבא, והשם נמצא בה, והשכינה בתוכה, וכל מה שדיברנו. והיא קדושה מתחילת הבריאה וכו'. יש בארץ ישראל קדושה מיוחדת. והקדושה המיוחדת שבארץ ישראל היא הקדושה שבטבע. כלומר, ארץ ישראל, אם נתחבר עכשיו לעם ישראל, זה בדיוק כמו עם ישראל. כנסת ישראל, כנסת עם ישראל וכנסת ארץ ישראל, התכונה הפנימית, הכנוסה, הצפונה, הסגולית, הצפונה בעם ישראל ובארץ ישראל היא אותה תכונה. כמו שעם ישראל יכול לגלות כוליליות של קדושה, עליונה ותחתונה, כך גם ארץ ישראל מסוגלת לגלות כוליליות של קדושה, עליונה ותחתונה. טוב, אנחנו נעצור פה כדי לא להלחיץ את החתן והקלה. בסדר, למדנו משהו. מה? למרות שזה קצר, אבל אני חושב שלמדנו דברים חשובים. מה?
צריך לחזור.
טוב, אנחנו נחזור מחר בעזרת השם. יישר כוח. בסדר, מחר נדבר?